הכל חי אונליין, 93fm.co.il. דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הלא קבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים. זכינו ביום הכיפורים מאחרינו על כל המשתמע, וזו תוכנית מיוחדת שרדיו קול חי הקדיש, תוכנית בת שעתיים. ריבוי הדינים והמנהגים הכרוכים בחג הסוכות ובדיני ד' מינים, בעקבות כך אנחנו פותחים פינה ולאחר מכן שעתיים של שאלות ותשובות בענייני החג. אנחנו נקדיש את דברי התורה כדרכנו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם. אנחנו בפינתנו הראשונה מעט נלמד בדיני ד' מינים, ואנחנו נקדיש את הדברים כאמור לרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו רוצים להודות בראשית הדברים למכובדנו שנמצא כאן, הטכנאי היקר מוטי קומפר שנמצא כאן איתנו, צגי פרלמוטר שנמצא איתנו במהלך כל השנה. ואנחנו כעת נלמד ביחד בפינתנו לעומקם של דברים מעט מדיני ד' מינים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
זכינו ברוך השם לעבור את יום הכיפורים ביראה ובאהבה. להיחתם בספר החיים למענך אלוקים חיים. ואנו תקווה ותפילה כי נזכה לשנה טובה ומתוקה, שנה מלאה בסייעתא דשמיא עם כל משאלות ליבנו לטובה. אנחנו יוצאים ממצווה למצווה, ממצוות יום הכיפורים, חמשת העינויים, למצוות סוכה ודלת מינים, ילכו מחיל לחיל. מופיע דבר מופלא בספר מגלי עמוקות, רבי נתן נטה שפירה מקרקוב, שגם בימים האלו השטן לא שולט, כשם שהוא לא שולט ביום הכיפורים, כי חזל אמרו במסכת יומה שהשטן בגימטריה שין סמך אי, אבל השטן בגימטריה שין סמך אי, שטן חסר לכאורה חמש, אלא שהכוונה להימים, כולל יום הכיפורים, הימים האלו, שבין יום הכיפורים לסוכות, יחד עם יום הכיפורים, שהשטן לא שולט. לכן היום הראשון של סוכות נקרא ראשון לחשבון עוונות, כמו שמופיע במדרש ובתור. נלמד מעט מדיני ד' מינים ודיני סוכה בסייעתא דשמיא. ראשית יש לזכור שמכיוון ששנת תשע"ה הייתה שנת שמיטה, ובאתרוג לכל השיטות יש דין שביעית כי הוא ראוי לאכילה, ואנחנו מחמירים כדעת הרמב״ם שאתרוג נחשב לאתרוג של שביעית, בין אם הוא נחנת בשביעית ובין אם הוא נלקט בשביעית, ואומר נקטף בשביעית. לכן כשהולכים לשוק ארבעת המינים יש לשאול האם האתרוג נקטף או נחנת בשביעית, ואם כן אסור לקנות אותו כרגיל, אלא ישנם לפנינו שני אפשרויות שבעצם הם שלושה. האפשרות הראשונה זה לקנות אתרוג מאוצר בדין. זאת אומרת שהתשלום על האתרוג שנקטף או נחנת בשביעית הוא על כל ההשקעה, מה שאני משלם עבור האתרוג הזה, הוא על כל ההשקעה וההוצאות שבדין השקיע והוציא באתרוג ובשדה, ובכל הכרוך בהוצאות שמסביב. ואז מותר לשלם כרגיל ללא חשש. מדוע? כי המוכרים הם סך הכל שלוחי בדין. אפשרות שנייה זה לקנות אתרוג של שביעית, אבל לשלם עליו בהבלעה. זאת אומרת לשלם על הלולב, ואת האתרוג לקבל במתנה, או על כל פנים אגב הלולב, כמו שמופיע בגמרא בסוכה למתת. ישנה אפשרות שלישית שהיא לא כל כך רלוונטית אלינו השנה, זה לקחת, למעשה לקחת את האתרוג בהקפה. זאת אומרת, לא לשלם עד לאחר החג, ומיד אחר החג לאכול את האתרוג, ואז אין חשש לשלם, כי האתרוג כבר לא נמצא בעולם. מה החיסרון ביצה הזו השנה? השנה, היום הראשון, חל בחול, היום הראשון לא חל בשבת, ואנחנו צריכים שהאתרוג יהיה שלכם, ולקחתם לכם משלכם, אם האתרוג יקנה בהקפה, ולאחר החג מיד נאכל את האתרוג, כדי שכשנרצה לשלם האתרוג לא יהיה בעולם כדי למנוע את בעיית שביעית, האתרוג לא יהיה שלנו, האתרוג ניתן לנו בהקפה, ולא קיימנו את המצווה שלכם. לכן כאמור, העצות הקודמות הן הנכונות, או לקנות מאוצר בדין, או לחילופין לקנות בהבלעה, אבל לא בהקפה. לגבי הלולב, אנחנו פוסקים שכיום אין בלולב דין שביעית, מכיוון שלא משתמשים בלולב לטטות, אף אחד לא לוקח לולב לטטות. נכון שיש בזה מחלוקת ראשונים, ויש בזה גם כן מחלוקת בין האחרונים, אבל נאמנה עלינו הכרעתו של מרן רבי שלמה זלמן אוירבך ומהר"ל דיסקין, שכיום אין בלולב דין שביעית. לכן אין צורך להקפיד שהלולב נקטף משנת שביעית, ורק ניתן לנו למחירה בשנה השמינית תשע"ו. לגבי ההדס, זו מחלוקת גם, זה למעשה ספק בירושלמי, ויש שנטו לכאן ויש שנטו לכאן, מרן החזוני שחמיר, אבל כל הפוסקים הכריעו שבהדס של מצווה, שלא נועד לריח, אין בו דין של שמיטה. בערבה גם לכל הדעות אין דין של שמיטה, ואין צורך להיעדר בערבה שנקטפה דווקא מהשנה השמינית. אז אם ככה, אם אנחנו מסכמים, צריך מאוד להיזהר לקנות אתרוג שיש עליו גוף כשרות מסודר, מכמה וכמה סיבות. אם האתרוג הזה הוא אתרוג של טבל, הוא לא ראוי לאכילה, וכל מה שלא ראוי לאכילה הוא לא מן המותר בפיך. אולי האתרוג הזה גזול, אתרוג גזול פסול. אולי האתרוג הזה עבדו בו איסורים של שביעית, כמו שמור, ששמרו על העץ ונאבד, עשו בו עבודות שאסורות. יש מחלוקת ראשונים גדולה, האם הפרי נאסר באכילה, אם הוא נאסר באכילה, ממילא הוא פסול לברכה, כי אפשר לאכול אותו, הוא לא מן המותר בפיך כאמור. לכן להקפיד מאוד בכל שנה שיהיה גוף כשרות מסודר כשאנחנו קונים אתרוג, לא לקנות אתרוגים מדוכנים פתוחים שאנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי האתרוגים האלו. אם אין גוף כשרות מסודר, מאוד קשה לסמוך על הסוחר שהוא בעצמו קנה ממישהו אחר, שקנה ממישהו שלישי, והכל רק מסיח לפי תומו, אנחנו לא יודעים דברים ברורים. להקפיד בפרט השנה בגלל שנת השמיטה, על גוף כשרות מסודר, על האתרוגים, וגם כן על שאר הדברים, בפרט על האתרוג כפי שהרחבנו. אנחנו נחתום כאן את פינתנו לעומקם של דברים, לא לפני ששוב נודה לרדיו קול חי על הזכות הגדולה, שלאחר שזכינו בערב יום כיפור לשבת כאן 3 שעות יחד עם רופא דוקטור מרדכי אלפרין, אנחנו זוכים שוב 2 שעות בערב חג הסוכות הבא עלינו לטובה, לשבת כאן יחד איתכם המאזינים וללבן את דיני חג הסוכות, את דיני דלת מינים. אז ישר כוח לרדיו קול חי ולכם המאזינים. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ולאחריה אנחנו נשוב אליכם בתוכניתנו דרך חיים. אנחנו נבקש כאן עם מוטי קופר היקר, אני לא אומר את זה נכון, נכון מוטי? עוד פעם? מוטי קופר, אני מתנצל. אנחנו נבקש ממוטי היקר, שיניח לנו גם את אותו פתיח של האפשרות תקשור אלינו דרך הפקס, או דרך האתר, או דרך האפליקציה, הרבה דרכים למקום. נצא כעת להפסקה קצרה, וכבר נשוב אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, אנחנו נרצה להקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב חי בן מרים, מרים איתה בת מלי, שמעון בן רבקה, קלונימוס קלמן בן רחל, רחל בת קרמלה וקרמלה בת רחל. האם מותר לבנות את הסוכה מחר ביום שישי? מותר לבנות מחר את הסוכה עד חצות. לאחר חצות, מרן המשנה ברורה אוסר לבנות. והביקור יעקב בדיעבד אומר שאפשר לסמוך לבנות את הסוכה מחר עד פלג המנחה. לכן רבותיי, מי שלא עלה בידו עדיין לבנות את הסוכה, יבנה את הסוכה או היום בלילה, או מחר בבוקר עד חצות. מתי רב דוד קליגר, מתי זה חצות? כבודו יכול להגיד לנו מתי זה חצות מחר, בערך 12:30, 12:40. לאחר חצות לא לבנות את הסוכה, אפשר לבנות גם במוצאי שבת או בראשון בבוקר. מי שמאוד דחוק, צריך לצאת מהבית, צריך לנסוע, אז יכול לבנות את הסוכה עד פלג המנחה, אבל זה בדיעבד לסמוך על דעת הביקורי יעקב. ערב מבורך ושנה טובה למאזין, בבקשה.
ערב טוב, שנה טובה, יישר כוח לרב על כל התוכניות.
ברוכים תהיו, תודה לכם. התודה שלכם נותנת כוח, בבקשה.
רציתי לשאול, אני שמתי לב גם בשמיטות אחרות, שחלק ניכר מהאתרוגים באים עם מחיר נקוב, ולא נותנים לפתוח אותם. יש בזה שהוא עניין גם כן ש... לקחת את האתרוג בלי לבדוק אותו, שיש כבר את
ההכשר
בחוץ?
אומר לכבודו, גופי כשרות מסודרים ומאורגנים, אני יכול להעיד על מורי ורבי, הגאון הגדול, הרב יעקב מאיר שטרן, יושבים מורי הוראה מובהקים ומופלגים שראו בחייהם מאות אלפי אתרוגים, ומסתכלים ללא גוזמה, ללא גוזמה מה שאמרתי כעת, ורואים אתרוג אתרוג, והעין החדש שלהם על פי רוב לא מפספסת, הם שמים את זה בפנים, ואם הם כותבים בחוץ כשר, האתרוג כשר. אם הם כותבים מעודר, האתרוג מעודר. אבל יש בעידור, יש רמות שונות. יש עידור רב, יש שהחלק העליון נקי לחלוטין, ואין אפילו הקיצה של עלה, על אף שמעיקר הדין, אם העקיצה היא לא, מה שנקרא בלט עלה, היא לא גבוהה מגוף האתרוג, אפשר גם להקל בחותם, כי זה לא נקרא שינוי מראה. ולכן כשהקופסה סגורה ויש על זה הכשר, כבודו יכול להיות רגוע ולקחת, אבל אם ליבך נוקפך, מה שאני מציע כשאני נמצא בשוק ארבעת המינים, אני אומר לאנשים שמגיעים אליהם קופסאות סגורות, האם שילמתם? אם הם שילמו, אני אומר להם, אז מבחינתי אין טעם שאני גם אסתכל. אבל אם הם לא שילמו, אני אומר להם, תקשו למוכר, תגידו לו, תראה. אתה גם קיבלת את הקופסאות סגורות וחתומות ואטומות עם קשרות. אני אגש כעת לרב, והיה אם הרב אומר שהאתרוג פסול, אני מחזיר לך חזרה את האתרוג, וככה לנהוג, לומר למוכר, אני לא קונה שום דבר, אני לא רוצה לקנות דבר סגור, על אף שאני סומך על גוף הכשרות, הכל טוב ויפה. מה שאני מבקש, זה לגשת לרב, תמיד יש רב מכשיר שנמצא בשוק ארבעת המינים, או למצוא שם רב במקום סמוך, ומה שהרב יאמר, המוכר יהיה מוכרח לקבל, אם לא ללכת למוכר אחר. אבל שוב, כבודו יכול לסמוך ברמת העיקרון, על הגופי כשרות המסודרים שנתנו כשרות. היו צדיקים...
השאלה אם בגלל, אני שואל, כי כל שנה רוב האתרוגים הם פתוחים ואפשר לבחור, ושמתי לב שהשנה וגם בשמיטות אחרות האתרוגים הם רובם סגורים, ויש איזושהי סיבה לזה או ש...
הסיבה הטכנית הפשוטה, כבודו, זה לא באופן מקרי. אני לא כל כך הבנתי את גוף השאלה אם כך, זה לא כל כך באופן מקרי, מכיוון שהאתרוגים הסגורים הם על פי רוב מאוצר בדין. בדין מתערב בכל הקשור לאתרוג מתחילתו ועד סופו. כעת הבנתי, מכילה. אני הרחבתי את הדברים בפן אחר, נתייחס לשאלה הספציפית. הבדין הוא למעשה הממונה על כל האתרוגים שמגיעים מאותם שדות, וממילא הבדין יש לו פיקוח מסודר על כל מה שקורה. אז הבדין מצייד אנשים שאמונים עליו, שהם סוגרים את כל האתרוגים, זאת אומרת שהכל נעשה תחת פיקוח בדין מההתחלה ועד הסוף. זה הסיבה שכבודו רואה אותם יותר באריזות בצורה מסודרת. מה שאין כן ושלא בשנת שמיטה, מכיוון שהסוחרים עצמם, נכון, אז הם שמים את זה בתבזורת, פחות יש פיקוח מבית הדין לסגור, לאטום, לשים חותמת, הבירוקרטיה הפשוטה של הדבר יוצרת את מה שכבודו רואה את האריזות סגורות. בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר.
וזה מה שהרב הסביר, זה מוסיף, כאילו, אם יש לזה
הכשר,
אז אנחנו יכולים להיות
שקטים. בהחלט. תודה לכם, ושנה טובה, פתקה טובה. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. שואלים כאן, מה זה נקרא? זה נקרא אפליקציה, נראה לי. מה זה נקרא לבנות אם מדובר על כולה? מדובר על לשים את הדפנות שמעיקר הדין, ואת הסכך שהוא מעיקר הדין. את הקישוטים אפשר גם כן מחר אחרי חצות, כי זה לא נקרא מלאכה. לשבת, להיכנס עם מלאכה של תרדה, זה נחשב מלאכה. שואלים כאן לגבי קשירת הזיכונים. אם הסכך יכול לעמוד גם בלי הזיכון, אפשר לשים את הזיכון ולחזק. ככה פוסק השבט הלוי. אם הסכך לא יכול לעמוד ברוח מצויה, והקרשים שמעל לא מחזיקים אותו, הזיכון הוא דבר שלא מקבל תומה, וממילא יש בעיה לשים אותו. זה הכלל שינחה אותנו. האם סכך מותר לשים אחר חצות? לא. סליחה, זו עבודה שיש בה תרחה, ולכן לדאוג לשים את הסכך ואת הדפנות ואת עיקר הסוכה עד מחר בחצות. לאחר חצות לחכות ולעשות את הסוכה מוצאי שבת או ביום ראשון, אבל אם אדם מאוד דחוק מכל סיבה שהיא נוסע מהבית וכולי, יכול להקל מחר את פלג המנחה, על זה נאמר יפה הזריז. ערב מבורך למאזין ושנה מבורכת, בבקשה. שלום, שלום וברכה, ערב מבורך ושנה מבורכת.
כן, שומעים אותי?
שומעים בהחלט, בבקשה.
כן, שמעתי שיש בעיה לחתן ילד קרוב לספרים. עכשיו יש לנו שידה להחתלה בסלון. השאלה אם זה בעיה בסדר באותו חדר, או שזה צריך להיות מול, מרחק מסוים.
לא יראה בך ערווה דבר... פירושו של דבר שכל דבר שבקדושה לא יהיה קשור לערווה. ולכן אם יש לדוגמה חלון, החלון לא מונע מהראייה, אבל מונע מהריח. אז אם לדוגמה נחתל ילד מול אדם שכעת רוצה לקרוא קריאת שמה, אז מצד הערווה שבדבר יש, מצד הריח שבדבר אין. אז כל הדברים האלו נאמרים כלפי אדם שרוצה לקרוא קריאת שמה או רוצה להתפלל, אז משום ערווה אנחנו צריכים לשים את הגב, שהוא לא ישים לב, שהוא לא יראה, שתהיה מחיצה בחדר סמוך, כי ערווה, חזל אומרים, ולא ייראה בך ערווה דבר מלשון ראייה, מה שאין כן בעניין הריח, הכל תלוי מדלת אמות שפסק הריח, הדבר מותר. הדברים האלה נכונים כלפי אדם. כלפי ספרים, הספרים לא רואים ולא מריחים, אבל מכיוון שהם קדושים, זה גנאי מול הספרים הקדושים לחתל ילד. לכן אין כאן את העניין של דלת אמות. העניין של הדלת אמות זה משום הריח. אז אם לוקחים דלת אמות מן הספרים, כשם שלוקחים דלת אמות מאדם שמתפלל שמותר, כך דלת אמות מספרים יהיה מותר משום הריח. העניין זה משום הראייה, שזה גנאי כאמור שהספרים יעמדו מולם ויחתלו ילד. לכן הדרך הנכונה שאם יש ספרים, פשוט לעטות את הגוף על התינוק, וככה לחתל את הילד. וכמובן להרחיק דלת אמות משום הריח, זה רק קשור לאדם ולא לספרים. אז נסכם את הדברים, לחתל ילד, או להלביש ילד שיוצא מהאמבטיה, מול ספרים, הדבר אסור משום גנאי. אם זה עניין של ריח, ברגע שדלת אמות, יש מרחק שדלת אמות, ודאי וודאי שאין מקום לבוא ולהחמיר.
אז אם אין ראייה, זאת אומרת, נגיד, האמא מספירה את התינוק, אז זה לא בעיה.
האמא מכסה את התינוק, אם היא גוחנת על הילד בגופה, אין בזה בעיה, גם אם היא קרובה לספרים, גם אם היא על שולחן בסלון, היא שמה איזשהו חיתול בד, ועליו היא שמה את התינוק, ופותחת את הטיטול, ומחתלת אותו, אבל היא גוחנת עליו, אפילו שיש ריח, אז אמרנו, ריח של דלת אמות, זה רק אצל אדם, לא אצל ספרים, אצל ספרים זה לכתחילה, אבל ראייה, יש גם בספרים משום גנאי, אז היא גוחנת עליו, ואז אין כאן את העניין שלא ייראה בך ערווה דבר, כלפי הספרי קודש. בבקשה ושנה טובה. שואלים כאן, כבוד הרב, אפשר לקנות כן בהקפה ולקנות בקניין חצר? זאת אומרת, השואל הוא תלמיד חכם, והוא מתייחס למה שאנחנו אמרנו בפינה, שלא לקנות השנה בהקפה, מכיוון שאם נקנה בשנה בהקפה, לא נצא ידי חובה שלכם, מכיוון שזה רק בהקפה, וביום הראשון יש חובה שיהיה משלכם. כבודו צודק, המשנה ברורה, והשערי תשובה דנים בזה. כדי שיהיה קניין דאורייתא, ולא רק קניין כסף שלפי דעה אחת בפרק הזהב, בבבא מציע, זה קניין דרבנן, שלא מועיל לדבר תורה לפי דעת המחנה אפרים בלכות קניין משיכה. אבל מכיוון שצריך ללמד את האנשים, לקחת את האתרוג, לקנות בהקפה, ולהגיד שהחצר קונה, מכיוון שזה לא שלו, זה רק בהקפה, לכן חתמנו את הדברים בשתי האפשרויות אחרות. יש כאן ויכוח. בלולב יש שתי תיומות ממש, ואחד נזדק לכל אורכו, האם הוא פסול. אני מבין שיש ויכוח בין תלמידי חכמים או בין סוחרים, איך להתייחס ללולב עם שתי תיומות. זו מחלוקת. זו מחלוקת בין מרן המשנה ברורה, שהכריע כדעת הבך לפסול, לבין החזון איש שמקל. ולכן, אם הקונה רוצה לו, הוא שילם, ולאחר שהוא שילם, הוא רואה שהתיומת השנייה פתוחה לחלוטין, אין לו זכות להחזיר חזרת את הלולב. מדוע? מכיוון שהמוכר יכול לומר לו, שמרן החזוני שחריע להקל, מה שאין כן אם הוויכוח הוא לפני כן, ודאי שיכול לומר שהוא לא רוצה לקנות את הדבר, כי יש דעה אחת שאומרת שהדבר פסול. זאת אומרת, כל דבר שנעשה לאחר הקנייה, אתה ראית, אתה בדקת, ובכל זאת קנית, את השאלות יכולת לשאול לפני כן, אתה שאלת כבר אחרי ששילמת ואחרי שמשכת, זה שלך. אתה לא יכול לבוא ולומר שיש פה פסול, יש כאן מום בקנייה, קנית רכב שהתברר לך לאחר מכן שעבר תאונה, ועונו אותך בקנייה, לא לקחת אותו לבודק רכב, וכעת שלקחת אותו למוסכניק שבודק את הרכב, מתברר שעונו אותך. זה לא נכון, יש כאן דעה שאומרת, והרבה דעות שאומרים שזה קשר לכתחילה, ולכן אי אפשר להחזיר את המקח. מה השיעור של הקטימה בעדס? ממש במשהו, אבל רק אם העץ עצמו נקטם. אם העלים נקטמו, אין מקום להחמיר. ישנה דעה כזו שאומרת שמן הידור שגם העלים עצמם לא יוקטמו. אבל שוב, הדין, מה שנפסק בסימן תפרש ממהי, הרימה בשם הרן, זה רק אם העץ עצמו נקטם ולא העלים. יש לי בבית גג נפתח. אני משאיר את הסכך משנה שעברה, ורק פותח את הסכך. האם יש בזה בעיה? כן, יש בזה בעיה. זה נראה שאתה עלה יושב בתוך הבית. לכן אתה צריך להרים את הסכך ולהניח אותו שוב. ככה פוסק רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל על פי הספר ביקורי יעקב, בסימן טרלה, שמכיוון שזה נראה שאתה נמצא בבית עלה, יושב בתוך הבית ולא תחת סוכה, לכן אתה צריך כן להרים את הסכך, ושוב לשוחח איתו כדי להראות שאתה קיימת מצוות סוכה. יש לנו לייסטים ארוכים בעובי שתי תפחים, שעליהם יש צירים ומהם מחברים תפנות. שמתי קודם את הסכך, האם אני צריך להוריד את כל הסכך ורק אז להניח את התפנות ואז את הסכך? מה שאני מבין שהשואל שואל כך, יש להם למעשה לייסטים על כל האורך של הסוכה, והלייסטים האלו הם בעובי של שתי תפחים, בעובי. ומהלייסטים האלה למטה מורידים באיזושהי צורת תפנות, בוא נאמר על ידי וילונות. מעליהם שמים את הסכך. עכשיו, הוא קודם כל שם את הסכך. עכשיו, הוא שואל, מכיוון שהוא קודם כל שם את הסכך, האם זה לא תעשה ולא מנעשוי? כי הסכך לכאורה לא שמו אותו על תפנות. זה לא נכון. אתה עשית בסדר גמור. אם הבנתי נכון, הלייסטים נמצאים על כל רוחב התפנות. יש בהם יותר מרוחב של תפח. ממילא זה לא נחשב לתעשה ולא מנעשו, יש כאן תפנות, כל מה שנמצא מכאן ולמטה, דינו כחלון. ככה פוסק למעשה הרמה, זה ממש דין הרמה בסימן תפרש למדי. האם יש עניין לומר משהו כששמים את הסכך? לכתחילה צריך לומר, הרי אני שם סכך זה לשם מצווה. ככה כותב הקף החיים. אבל זה רק לכתחילה, בדיעבד הסוכה כשרה גם בלי זה. מדוע לולב לא צריך לחוש בו לשמיטה? אז שוב, אנחנו נדברנו על זה לפני כן, ונחזור ונאמר, יש מחלוקת בין הראשונים. האם, מכיוון שמשתמשים בענפי הדקל כמטטה לכבד את הבית, האם זה נחשב לשימוש שאנחנו נצטרך להחמיר בלולב בשנת השמיטה? זה מחלוקת שכבר נמצאת בראשונים, בין ה... פירוש המשניות לרמב״ם, שאומר שאין בזה קדושת שביעית, כך אומר הרבינו גרשום, יש תוספות מסכת בבא קמא, שיש בזה קדושת שביעית, חלק מצטטים ככה גם כן בחתם סופר, יש על כך רן, יש על כך מחלוקת בין הראשונים. האחרונים, המעריל דיסקין החמיר בזה, מחילה לפני כן שאמרתי שהוא הקל בזה, הוא החמיר בזה, אבל הפסיקה, יש מכתב מרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, וגם כך כתוב בספר שו"ת חשב היפוד, מערב פד וזיכרונו לברכה, כך היה הכרעה תמיד של מרן השבט הלוי, כך הוא גם כותב בספר שלו בחלק א', כך היה מורה לכולם, אין בזמננו קדושת שביעית בלולב. אז יש שהחמירו, ואין צורך לומר שהחומרה שלהם זה חומרה תמועה, מכיוון שכאמור, יש בין האחרונים שכן החמירו, על אף שלא השתמשו כנראה גם בזמן אמריל דיסקין בלולב לטטות את הבית. אולי כן, אמריל דיסקין כבר נפטר בתפרש נון וב, למיטב זיכרוני. אבל ההלכה למעשה היום אפשר ללכת לשוק ולא לחשוש בכלל. מה שכן צריך לחשוש, צריך לחשוש מלולב שחלילה עשו בו איסורים, כמו גזל, לולב שסוכה שהיא גזולה, היא קשרה רק בדיעבד, אם אולי גזרו את ענפי לולב האלו בשבת קודש, ואם גזרו אותם בשבת קודש, יש דעה שאומרת דעת המגן אברהם שזה פסול אותו אדם לעולמית, אז לא להיכנס לדוחקים, להחמיר במידת האפשר שהכל יהיה עם גוף קשרות מסודר, אבל מצד שביעית בדין לולב אין צורך להחמיר. שאלה נוספת, האם מותר לקטן לשחך את הסוכה? זו הערה מצוינת, וצריך להודיע אותה בשער בת רבים. לכתחילה צריך שישחקך רק בר חיובה. ולכן, קטן או אישה, ראוי שלא ישחכו. כך כותב הפרי מגדים ואבני נזר. זה פלא שמרן המשנה ברורה לא ציין את הדבר הזה. אבל אם גדול עומד על גביו, מותר כן לשחכך. אין חיוב לשחכך לשמה. יש חיוב שישחכו לשם צל. זאת אומרת שאם גדול עומד על גבי הקטן, הדבר מותר לכתחילה. אבל לא להגיד לילדים, טוב, לכו תשימו את המחצלת, לכו תשימו את הסכך על גבי הסוכה, לפי הפרי מגדים, הפרי מגדים מסתפק בזה, לפי אבני נזר, יש ספק אם הסוכה הזאת תקשרה, כי מי שעשה אותה זה לא בר חיובה. כמובן שהדברים האלו רלוונטיים אך ורק על הסכך, לא על הדפנות. הדפנות אפשר לכתחילה, שהקטנים גם כן יעמידו אותם, אפילו שבלי דפנות אין סוכה. אבל כל מה שדיברנו זה על הסכך, למה קוראים לסוכה סוכה? על שם הסכך. עד כאן מעט בדיני דלת מינים, אנחנו רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, אנחנו רוצים להתייחס כאן לשאלה חשובה, לגבי דין מרפסת. שתי שאלות בדין מרפסת, הלכה למעשה. יש לנו מרפסת מעלינו, ונשאר רווח של 60 סנטימטר. האם זה מספיק? אני רוצה להסביר את השאלה של השואל, אם אני מבין אותה נכון, יש דוגמה יפה לזה, אפשר לראות בתל אביב. יש רחוב שנקרא A-B-R. הרחוב הזה, כל הבניינים עשויים בכיכר, וכולם זהים לחלוטין. והמרפסות התחתונות יותר קצרות, ככל שעולים למעלה, המרפסת יותר יוצאת החוצה. זאת אומרת, מה שקורה במרפסות האחרונות בין שתי הבתים הצמודים, הם כמעט נושקות אחת לשנייה. זה שנמצא בסוכה, במרפסת התחתונה, אז המרפסת שלו שיוצאת כלפי חוץ, אם הוא מסתכל למעלה בסוף המרפסת, כמעט שיש לו רק פס של עובי השמיים. אז איך הוא צריך לנהוג? כמה השיעור שצריך להיות בסוכה למעלה? לפי רב חיים נועה, מספיק 58 סנטימטר על 58, זאת אומרת צריך להיות מרובע של 58. לפי החזון איש זה לא מספיק, צריך להיות 70 סנטימטר. אבל שוב, להקפיד ש-58 סנטימטר לא לקחת צירוף של אורך ורוחב, אלא שיהיה בריבוע, זה לא מועיל בסוכה. לכן, תעמדו ממש בסוף. אני הייתי מציע שתעלו למרפסת למעלה ותשלשלו חבל. ומסוף החבל תבדקו עד השפה, האם יש לכם 58 סנטימטר, שזו הסוכה המינימליסטית, כדי שתוכלו לצאת בידי חובת סוכה. יש לנו מדרגה במרפסת, האם זה מחסר מהשיעור? תלמיד חכם גדול אמר לנו לא לשבת על המדרגה. זו שאלה מורכבת, ונענה בקצרה, כי צריך להבין בדיוק, קצת קשה, אם היה פה אפשרות לשלוח לרדיו כל חי גם כן תמונות של סוכות, היה יותר אולי פשוט. אם יש חוץ מהמדרגה, יש שיעור של סוכה, זאת אומרת בשער שטח הסוכה יש 58 סנטימטר, פלוס תוסיף לזה את המדרגה, מותר גם לשבת על המדרגה ולאכול ולישון על המדרגה. גם אם אין שיעור סוכה בלי המדרגה, אם מעל המדרגה יש 10 טפחים, זאת אומרת 58 סנטימטר עם המדרגה, אבל מהמדרגה למעלה יש 10 טפחים עד הסכך, במקרה שכזה אנחנו גם כן מתירים הסוכה כשרה. זאת אומרת שהאופן היחיד שהמדרגה פסולה, זה אם אין בסוכה שיעור סוכה בלי המדרגה. זאת אומרת, אין 58 סנטימטר בסוכה, מה שקשה לי להאמין. ואז אם אין מעל המדרגה 10 טפחים, היא והסוכה פסולה. זאת אומרת, אפשר לסכם שהסוכה והמדרגה בכל אופן קשרים. איך הדרך הנכונה לעשות? נבקש שוב את השאלה מן האפליקציה שיעלו לנו. שנייה אחת, רב דוד, את השאלה מהאפליקציה. רב דוד, יש את השאלה מהאפליקציה, אם תוכל רגע לעלות לנו. יש לנו שואלים כאן, שוב רגע אחד, איך הדרך הנכונה לעשות כשיש לי גג נפתח? ואני רוצה לשים על מסגרתו את הסכך, האם זה בסדר, ואם לא, איך עושים? אז אולי כדאי קודם כל להבהיר, הדין של מעמיד, מה הכוונה מעמיד? הגמרא מסתפקת בדין מעמיד. להלכה אנחנו פוסקים שמעמיד כשר בדיעבד. זאת אומרת, שאם בדיעבד אדם שם את הסכך מעל מסגרת אלומיניום של ברזל, הסוכה כשרה. זו הלכה. זאת אומרת, למעשה, אנחנו פוסקים שיש גזרה, שאם תמיד את הסכך על מסגרת האלומיניום, אז אם ככה יש חשש שתשחך גם באלומיניום. בדיעבד, מרן המשנה ברורה והשולחן ערוך, הרב מתירים בדיעבד. אז לכן, אם בדיעבד עשו סוכה שכזו, זו קשרה. רק אנחנו לא רוצים בדיעבד. מה שעושים, יש שני דרכים. יש דרך על הפס על מסגרת אלומיניום, לשים מעל קרשים, ועל זה לשים את הסכך. נכון שזה סך הכל כאילו מחיצה בין הסכך למסגרת, אבל עדיין מה שמעמיד בפועל זה העץ, ולא המסגרת אלומיניום, ומספיק בכך. הביקורי יעקב אומר שאפשר לעשות יותר. מה אפשר לעשות יותר? לקחת את הקרשים, לשים על המסגרת אלומיניום בצורה של שתי וערב, שבצורה שאם אנחנו נשמיט את אחד הקרשים, כל המחצלת ייפול. ואז מה שמעמיד בפועל את הסכך, זה לא המסגרת אלומיניום, אלא זה הקרשים. אבל כאמור, זה חומרה של הביקורי יעקב. מי שלא מחמיר על מעמיד המעמיד, די שעל הברזלים ישים כמה פסים של לייסטים של עיצים, ובזה זה נחשב שמה שמעמיד את הסכך, זה הקרשים ולא הברזל. לדעת החזון איש, צריך לדאוג שגם הדפנות, אם אנחנו באיזושהי צורה נוציא מהם משהו מברזל, משהו שמקבל תומה, הסוכה כולה תתמוטט, זה נחשב מעמיד המעמיד, אבל כל הפוסקים חלקו עליו ולא חששו לכך. מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה, אבל זה דבר שקשה ליישם אותו, ויש בו גם מכשולות שאולי אחרי ההפסקה מעט נדבר עליה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ערב מבורך למאזין ושנה טובה, בבקשה. שלום, שלום וברכה וערב מבורך, שנה מבורכת, בבקשה.
שלום וברכה. זוג שגר בשכונה חילונית, והם רוצים לבנות סוכה למטה, והם מפחדים שהשכנים יעשו להם את הסוכה, או שלא יהיה להם סוכה. בחג הראשון נמצאים אצל הורים, רק השאלה במשך החג, יש להם שני ילדים, הם חוששים לחינוך שלהם, השאלה אם הם צריכים לבנות, לקנות סוכה מתקפלת וכל פעם לפרק ולבנות.
לעניות דעתי, זו הדרך הנכונה ביותר, לקנות סוכה מתקפלת, לפתוח אותה, מותר מרן פוסק להלכה, שכל מה שאסור לסתור סוכה ולבנות סוכה, זה רק אם בנינו אותה לפני החג ולסתור אותה במהלך חול המועד, אבל מותר בחול המועד לבנות סוכה, אפילו אם זה מעשה אומן, ולסתור אותה בלאו הכי זה לא מעשה אומן, מותר לכתחילה. זו הדרך הנכונה שמצד אחד תהיה להם סוכה, שיוכלו למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות תושבתי, מצד שני, שלא יהיו לצנינים בעיני השכנים שלצערנו לא מבינים מקדושתה של הסוכה, שחס ושלום לא יהרסו את הסוכה ולא יהיה להם בעצם בהמשך החג אפשרות לעשות את הסוכה כי תיארס. זו הדרך הנכונה לעניות דעתי, ושלא יחששו מלבנות ולסתור את הסוכה, הדבר מותר לכתחילה, מרן כותב ככה לעדיה שהדבר מותר. לעניות דעתי זו הדרך היותר נכונה, לבנות סוכה ולסתור את הסוכה.
אם המצב הכלכלי שלהם קצת קשה, וזה עולה 800 שקל, השאלה אם הם יכולים לקחת עבור זה צדקה.
לעניות דעתי, מצוות סוכה בשבעה ימים היא הרי מן התורה. כל מצווה שהיא מן התורה, אסור לקחת אותה מכספי מעשר, אבל מותר לקחת אותה מכספי צדקה. הדרך היותר נכונה, קודם כל, אם הם עניים ואין חיוב במצוות סוכה לחזר על הפתחים כדי לקנות סוכה. אפשר להתארח תמיד בסוכה של מישהו אחר. כשם שהם ביום הראשון נמצאים אצל ההורים, אפשר למצוא איזושהי יחיטימצא אצל חברים, אצל משפחה, כדי שלא יבטלו מצוות סוכה. חובת מצוות סוכה היא מדאורייתא. לקחת מן הצדקה כדי לבנות סוכה לאנשים שיש להם כל אפשרות אחרת אסור, לתת מכספי מעשר אסור, אבל אם אין שום אפשרות אחרת שהם יהיו אצל ההורים מעבר ליום הראשון, והם בושים ונחלמים מכל צורה שהיא להיות אצל אחרים, מותר להם כן לקחת מן הצדקה בשביל מצוות חינוך, כדי שיוכלו לשבת בסוכה ולקיים מצווה דאורייתא.
תודה רבה, ועוד שאלה קצרה.
תודה לכם, כן, בבקשה.
יש סוכה במרכזת. עכשיו, השאלה אם אפשר, הסוכה היא 80 סנטימטר, וזה אפילו לדעת החזמי שקשר.
נכון.
אבל האם אפשר לשבת בחלק שלא מתחת לסכך הקשר?
אם החלק שמתחת הסכך הלא כשר הוא פחות משלוש טפחים, מותר לשבת שם. יותר משלוש טפחים כבר אי אפשר לשבת שם, אלא אם כן עושים...
זה נקרא דופן עקומה.
נכון. אלא אם כן זה שלוש טפחים, בשלוש טפחים פוסק מרן המשנה ברורה שכן מותר לשבת מתחת הסכך הפסל. ברוכים תהיו, אני רואה שהשעה, ברוכים תהיו, שנה טובה, פתקה טובה. התוכנית בשעה הראשונה הגיעה לסיומה, לאחרי השעה נוספת, איתכם המאזינים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, לחדשות, ולאחריה עוד שעה נוספת בדיני ד' מינים ומצוות סוכה.
דרך חיים, עם הרב חיים איידלס. דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
שוב ערב מבורך לכל המאזינים ושנה טובה. אנחנו בשעה שנייה של ערב חג הסוגות. דינים, מנהגים בדיני הסוכה, דלת מינים, ובכלל בכל נושא ובכל עניין. שאלה מעניינת שנשאלה, האם מותר להשתמש בסוכה מתנפחת? אנחנו נתייחס לשאלה הזו. לפני דקות ספורות זכיתי לדון על הדבר בקצרה, עם ידידינו הגאון הגדול, רבה הראשי של נתניה, הרב קלמן בר, לגבי סוכה מתנפחת. אני מרשה לעצמי כאן, זה היה... רגע ברדיו קול חי של דו שיח בהלכה הזו, איך להתייחס בעצם. צריך להסתכל על הסוכה המתנפחת בכמה אופנים ובתים. ראשית כל, הסוכה הזו היא לא סוכה לכאורה שראויה לעמוד כל שיבה. זה סוכה שיש לה מפוח אוטומטי שממלא אותה ומייצב אותה. זה לא סוכה שראויה לעמוד כל שיבה. זה סוכת ארעי ממש, היא סוכה שמיועדת לדקות ספורות, לשעות ספורות, ולאחר מכן מקפלים אותה וממשיכים הלאה. מעבר לכך, הסוכה עצמה, התחתית שלה, לפי מה שהראו לי, התחתית שלה היא מוצקה, היא כבדה, היא זאתי שלמעשה משמרת את היכולת העמידה של הסוכה. אבל התפנות לעומת זאתי נעים אנה ואנה, כמה שהמפוח ינפח אותם, עדיין יש להם תנועה לכאן ולכאן. מעבר לכך, הסוכה הזו היא סוכה שצריך לחשוב איך שמה עליה את המחצלת, איך הקשרו אליה את המחצלת. קשה מאוד לבוא ולהכשיר את הסוכה הזאת לכתחילה, בפרט שהסוכה הזאת מפרקים אותה ובונים אותה כל הזמן. נכון שמותר בכל המועד לעשות את הדבר, אבל כל ההיבטים שלפני כן דיברנו, לניו דעתי, יש מקום לבוא ולדון האם בכלל הסוכה הזאת יש לה כשרות בסיסית. ערב מבורך למאזין ושנה מבורכת, בבקשה. שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה. המאזין ירד מן הקו, אז אנחנו נתייחס כאן לשאלה מן האתר. לפי מה שהרב אמר, אני מבין שבגלל ששמתי את הסכך ואחר כך הורדתי את הגג, יש בעיה של תעשה ולא מן העשוי. זה לא נכון. כבודו יקיש דבר לדבר, נסביר. אדם שכל השנה משתמש בסוכה שמקורה עם גג, כעת כשהוא רוצה להוריד את הגג, הוא צריך להניח מחדש את הסכך, כי זה לא ניכר שהוא יושב בסוכה. כל השנה הוא יושב שם, אבל כשאדם שם סכך מתחת לבית שמקורה, ואחר כך הוא מוריד את הרעפים, אין בעיה של תעשה ולא מן העשוי. זה לא בעיה בסכך, זו בעיה צדדית. על ידי הורדת הרעפים זה מעשה חשוב שמתיר את הסוכה, ככה פוסק מרן הרמ"א לעדיה. כל הדברים נכונים כשעושים מעשה חשוב. אבל להוריד את הגגון שמחובר לצירים, כאן יש בעיה של תעשה ולא מן העשוי. לכן כל מי שיש לו גג נשלף עם צירים, והוא חוזר ונסגר ונפתח בקלות, כאן יש בעיה. ולכן קודם כל צריך להוריד את הגג, ורק אחר כך להשים את הסכך. ואם זה יעשה הפוך, אז צריך להוריד את הסכך ולהחזיר אותו שוב. זה נכון בפעם הראשונה, בגג נשלף, שזה לא נחשב מעשה חשוב. אבל מאז והלאה אין יותר בעיה של תעשה ולא מנסוי. לכן אם הנחנו את הסכך ואחר כך בשעת גשם סגרנו את הגגון, מותר להוריד את הגגון ולהחזיר אותו אחרי שהגשם פסק. לא צריך לנענע את הסכך. כמובן, כשהגגון סגור, אנחנו בעצם לא מקיימים מצוות סוכה. אבל כשנוריד את הגגון, ודאי שיצאנו ידי חובת מצוות סוכה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שוב, אני מבין שהמאזין לא על הקו, אז שואלים כאן שוב לגבי הנושא של הסוכה המתנפחת. אני רוצה שוב לחזור ולומר, מותר לבנות סוכה בחול המועד, כשאי אפשר באופן אחר, אפילו מעשה אומן, כי זה צורך המועד. ככה פוסק מרן כדעת בית הלל. אבל לפרק סוכה בחול המועד, סוכה שהקימו אותה בערב חג, זה דיון גדול בפוסקים. סוכה שהקימו אותה בחול המועד, מותר לפרק אותה. אנחנו דיברנו בסוכה המתנפחת שיש בה בעיה יסודית. זה סוכה שלא ראויה לעמוד שבעה ימים. גם אם תרצה לעמוד אותה שבעה ימים, מעבר לזה היא לא סוכה יציבה. אלא אם כן מישהו פה מכיר צורה שונה של סוכה ובסוכה מתנפחת, ועד הרבה יעלה ויבוא ונשמע את הדברים. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה ושנה מבורכת, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
ערב מבורך.
יש לי שאלה, במידה ואישה צריכה להקים סוכה מסיבה שהיא, או מישהו שאינו יהודי שצריך, שבונה סוכה, יש עניין שצריך להרים תפחך במה כל העניין בכל הקטע הזה?
זאת אומרת כך, מרן הפרי מגדים, ואבני נזר בסימן תף עין ה' דנים שמי שמקים את הסוכה צריך להיות גם בר חיובה. ולכן מסתפק הפרי מגדים ומכריע אבני נזר שקטן או אישה שהם לא בר חיובה שלא ישחחו את הסוכה אלא רק יעמידו את הדפנות. אבל מרן המשנה ברורה לא מציין את זה לחלוטין. לכן להלכה למעשה אנחנו פוסקים שלכתחילה שהם לא יבנו את הסוכה, זאת אומרת את הסכך. אבל אם הם כן שמו את הסכך, די בזה שיבוא גבר גדול בר חיובה, ינענע מעט את הסכך כדי שהסוכה תהיה כשרה. אם גם את זה הוא לא עשה והגיע אל הסוכה ואומרים לו הסוכה הזאת נבנתה על ידי אישה, או על ידי גוי כפי שכבודו שאל שהוא גם לא בר חיובה, מכיוון שמרן המשנה ברורה לא ציין את זה, והפרי מגדים יסתפק בזה, אנחנו נכשיר את הסוכה הזאת. אבל להשתדל מאוד, כפי אותם גאונים גדולים, להשתדל מאוד שהסוכה לא תעשה בצורה הזאת, ואם היא נעשתה בצורה הזאת, אז אנחנו רגע אחד ניקח סולם, ניקח כיסא לפני החג, נרים את הסכך בצורה שהוא נשמט מן הדפנות, כלפי מעלה, נוריד אותו, ובזה קיימנו את מצוות השיחוך.
כמה סכך צריך להרים?
למעשה צריך להרים את הסכך באופן שפסלנו את הסוכה. זאת אומרת לגשת עם הכיסא, לעמוד על הכיסא, על הסולם הקטן, לכיוון הדפנות, להוריד את הסכך מן הדפנות למעלה. זאת אומרת ברגע שלא יהיה חיבור בין הסכך אל הדפנות ברוחב של 4 טפחים, של 3 טפחים, של אוויר, זה כבר פוסל, כי אין חיבור בין הסכך לדפנות. לא לכל אורך הסוכה, די בזה שנעשה את זה בשלוש פינות, די בזה, מכיוון שבזה אנחנו כבר הכשרנו את הסוכה. זאת אומרת, אם אנחנו לא היינו עושים את זה, הסוכה הייתה פסולה. ברגע שאנחנו הנחנו אותם בשלושת הפינות, הסוכה הוכשרה, זה נחשב שמי ששיחך את הסכך, זה בר חיובה. די בזה.
אבל זה לכתחילה?
זאת אומרת, זה לכתחילה. אני מבין מתוך השאלה של כבודו, שיש כאן איזושהי חיתימצי, שקשה מאוד למנוע מהגוי או מהאישה לעשות את השיחוך, אז זו הדרך הנכונה.
כבודו, בתי המלון או מקומות בתי קפה, שלא דווקא בעל הבית זה שבונה את הסוכה.
כבודו צודק, זו הערה מאוד חשובה. הולכים לבית מלון, לא בהכרח, אולי בהכרח כן, שמי שבנה שם את כל הסוכה הגדולה, זה בכלל לא יהודים, זה גויים. ואם כך אנחנו מגיעים אל הסוכה, ולפי דעת הפרי מגדים ואבני נזר, הסוכה הזאת היא פסולה, היא סוכה שעשה אותה אדם שלא בר חיובה. לעניות דעתי, מי שמגיע בערב חג, יבקש רגע לעלות אל הסוכה, וירים את שלושת הצדדים, אף אחד לא יאמר לו לא לעשות את זה. מי שמגיע בכל המועד, ודאי שאין לו שום בעיה לעשות את הדבר הזה. מי שלא עשה את הדבר הזה, יכול לסמוך על זה שמרן המשנה ברורה לא ציין בכלל את הדבר הזה, ולומר שהסוכה כשרה. אנחנו הערנו את הדבר, כי אבני נזר אומר את זה כדבר פשוט, בסימן תפיין ה'. לכן מין הראוי להחמיר, אבל כשהדבר לא אפשרי, אנחנו נקל בדבר. הדבר הוא רק לכתחילה, ולפי אבני נזר זה גם בדיעבד. אז זו הדרך הנכונה. יישר כוח על ההערה החשובה. אדם מגיע למסעדה, ייגש עכשיו למשגיח כשרות, לא לשאול אותו על הסוכה, כי הסוכה כשרה. ישאל אותו מי עשה את הסוכה, זה נשמע אולי קצת תמוע בעיני המשגיח, אבל כן, אני רוצה לשבת בסוכה שלפי כולם היא כשרה. יישר כוח על ההערה החשובה מאוד. ברוכים תהיו.
חג שמח.
ברוכים תהיו, חג שמח, ושנה טובה למאזין נוסף, ערב מבורך ושנה מבורכת, בבקשה.
ערב טוב.
ערב מבורך.
רציתי לשאול אם מי שבנה את בגג נפתח, ששם את הספר לפני שהוא פתח, אם לא מספיק גם להרים רק את הפינות.
למעשה, בגג נפתח, אולי רק נסביר למאזינים את כוונת כבודו, כי לפני כן דיברנו על הדבר, בגג נפתח ברגע שאנחנו שמנו קודם את הסכך ואחר כך הורדנו את הגג, זה לא נחשב מעשה חשוב כדי שהסוכה תחשב תעשה ולא מן העשוי. אז אם אדם יש לו סיחוך של סוכה שמעל זה יש גג נפתח והוא מוריד את הגג, הסוכה למעשה פסולה. מדוע? כי זה תעשה ולא מן העשוי. כדי להכשיר את הדבר, אנחנו מרימים את הסכך, מרימים אותו, לא צריך לגלגל את כל הסכך, סוכה של 6 מטר, של 8 מטר, לא נצטרך לגלגל ולהוריד את כל הסכך, אלא רק לגשת לפינות עם סולם, ולהרים את הסכך בצורה שיהיה רווח של 3 טפחים, בין הסכך, בין המחצלת, בין הקיינס, בין הקנים, אל הדופן, אין חיבור ביניהם, ברגע שיש ג' טפחים של אוויר, זה לא דופן עקומה, אוויר בג' טפחים יוצר מצב שאין קשר בין הדפנות אל הסכך, והסוכה הזאת היא לא מסוכחת, הורדתי כעת את הסכך, הכשרתי את הסוכה, והיא נחשבת לא תעשה ומן העשוי, להרים ג' טפחים, כבודו, ג' טפחים, כדי שלא יהיה חיבור בין הסכך אל הסוכה, ברגע שכבודו מרים טפח, אנחנו דנים את החור הזה כחלון, ג' טפחים זה לא כל כך הרבה, כבודו נעמד על הסכך, מושיט את הידיים למעלה, כבר הרים את זה ג' טפחים.
שאלה נוספת, אפשר לעלות בחג על סולם כדי לסגור גג?
אפשר לעלות, מכיוון שזה הדרך. זו הדרך, הגג הזה מיועד לסגירה ופתיחה, הסולם הזה שאנחנו פותחים אותו מיועד לפתיחה וסגירה, מותר ברגע שיש גשם, אפילו ברגע שיש שמש חזקה, באיזושהי צורה שמפריעה, כל דבר שמפריע, מהקיינס לפתע מתחילים ליפול חרקים, אבק, כל דבר שמפריע, שגורם למצטער, מותר לעלות על הסולם ולסגור את הגג, כמו שכותב מרן הרמ"א בתרפ"ד למדי, יש לו צירים, הוא מיועד לזה, לפתיחה ולסגירה, אין בזה לא איסור של בונה ולא איסור של סותר.
יישר כוח.
יישר כוח לכם על ההערה החשובה, שנה טובה ופתקה טובה. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה. ערב מבורך. שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
כן, רציתי לדעת אם מותר להשתמש בסוכה של שכן.
סוכה של שכן, אם הסוכה הזאת היא סוכה שנעשתה עבור כולם, והשכן לא מקפיד שייכנסו, אז זה סוכה שהיא שאולה. מותר להיכנס לסוכה הזאת ולהשתמש בה לכתחילה, כי השכן למעשה מבחינתו מקנה בערב חג לכל מי שייכנס אל הסוכה שלו, מקום שהוא יוכל לשבת דלת אמות משלו כדי לקיים את המצווה. אבל אם השכן...
זאת אומרת שהוא צריך להקנות את זה לפני סוכות.
כי אם הוא לא יקנה את זה לפני סוכות, הסוכה היא לא של כבודו. זה לא סוכה שלך. אתה מגיע להתארח, אבל אתה לא עושה את המצווה בסוכה שלך. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים...
אז איך הוא מקנה לזה בדיוק?
הוא מקנה את זה בערב סוכות, לכל מי שיבוא מן השכנים, הוא מקנה לו חלק בסוכה. זו הדרך היחידה, אם אנחנו...
אז אני צריך לעשות משהו, הוא צריך לעשות משהו.
הוא מזכה למעשה בסוכה שלו, בחצר שלו, כשם שאדם יכול לזכות אפילו קניין זמני, השאלה זמנית, בבית שלו לכל מי שיבוא לבית, אפילו בעבור קניין חצר. אם אני מחליט להקנות לך דלת אמות בבית שלי, שאם תיכנס פנימה, כל מקום שהרגליים שכבודו יבוא בתוך הבית שלי, יש לך דלת אמות לכל צד. אם תיכנס מציאה מן החלון אל המקום הזה, זכית בו מדין חצר, זה שלך. ככה הוא מקנה לי, הוא מקנה לי בסוכה שלו דלת אמות, שאם אני בא אליו הביתה, הדלת אמות האלה קנויים לי, אבל הוא צריך לחשוב על כך בערב חג. מה שאם כן, אם אני נכנס לסוכה של השכן שלי שלא בידיעתו, אז חלילה זה סוכה גזולה, אני מגיע שלא על דעתו. לבוא ולומר שזכין לאדם שלא בפניו, לבוא ולומר שאדם רוצה לעשות מצווה בממונו, מכיוון שהסוכה היא שטח פרטי שלו, יש שם את המיטה שלו, יש לו את השידה שלו, יש את הפרטיות שלו, כל מה שאנחנו אומרים שאדם רוצה לעשות מצווה בממונו, כשזה לא מגיע על חשבונו האישי. אנחנו לא יכולים לקפות אדם ללכת לחנייה של אדם, לפתוח לו את הרכב, לקחת לו את הרכב, לעשות עם זה כמה מצוות, ולהחזיר לו את הרכב חזרה לחנייה, כי ניחיה להיניח למעבד מצווה בממוני. זה רק שזה לא מגיע לחשבונו. אדם שנכנס לסוכתו של חברו שלא בידיעתו, אז הוא סוכה גזולה, שלא יוצא בידי חובת המצווה. אבל שוב, אם השכן רוצה להזמין, ויש הדדיות בין השכנים, אנחנו תולים שיש כאן הקנייה מבעוד יום, הוא יודע שמגיעים אורחים, וממילא הוא מגיע למקום שלו ויוצא בידי חובה.
תודה רבה.
תודה לכם, ושנה טובה, גמר חתימה טובה, פתקה טובה, כבר נחתמנו לטובה. שואלים כאן עוד מספר שאלות, האם שכך שבולט מהסוכה העליונה בבניין מדורג, פוסל את הסוכה שלנו? זאת אומרת שאם אני מבין נכון, יוצא שכך מן הסוכה העליונה, והסוכה שלנו היא למעשה חלק מהשכך שלה, ומהשכך העליון, ויש רווח בין השכחים, מותר, אין חשש, הרי גם העליון הניח את זה לשם צל. מבקשים בעקבות השאלה שהייתה כאן לפניכם, רפואת אינדלה חיה בצרגית, אם אפשר להתייחס לנושא של סוכה שיש בצידה מרזב או מזגן, אולי ניתן בזה כמה כללים כדי לתת בזה יותר הרחבה. סוכה שיש מעליה או בצידה מרזב, או גג בולט, או מזגן. אם בסוכה עצמה יש שיעור של 58 סנטימטר על 58 סנטימטר, ומסתבר שיש כמעט תמיד שיעור שכזה, והבליטה שיוצאת החוצה מהמרזב, מהגג שבולט, זה סך הכל פחות מג' תפחים, אפשר גם לאכול מתחת לבליטה עצמה. מותר לאכול מתחת לבליטה. אם הבליטה, זה מה שענינו למאזין לפני כן, אם הבליטה היא בין ג' תפחים לד' תפחים, בין ג' לד', קצת פחות, זה השיעור, בזה יש מחלוקת בין מרן המשנה ברורה למרן החזון איש. לדעת המשנה ברורה לא לאכול מתחת לבליטה הזו, ולדעת החזון איש אפשר לאכול מתחת לבליטה הזאת. הנה, אומרים שתמיד החזון איש מחמיר, הנה, החזון איש גם מקל. אבל בד' תפחים, כבר אסור לשבת ולישון מתחת. מדוע זה נחשב מקום חשוב שאי אפשר להיות מתחתיו? לכן, מרפסות שחלק מהם מקורות, אפשר לצרף מהם לבפנים קצת מחות מג' תפחים. איך נעשה את זה למעשה? איך אנחנו נכניס קצת פחות מג' טפחים לתוך הסוכה שלנו מהמרפסת המקורה? אז יש בזה מחלוקת בין האחרונים. דעת מרן הרב אלישיב, ככה היה פוסק, והאור לציון כותב על כך תשובה בחלק א', אני לא זוכר את הסימן, למד משהו, שאפשר לקחת מחיצה, לא צורת הפתח, לקחת קרש, לשים בתוך הסוכה, בתוך המרפסת המקורה, בתוך הג' טפחים, לספור ג' טפחים, לשים קרש קצת פחות מג' טפחים, הקרש הזה למעשה הוא מחשיב את כל הג' טפחים לתוך הסוכה, ויהיה מותר לשבת גם בתוך הג' טפחים האלו. מה בדיוק הצורך לקשרות על הקיינס? שאלה קצת חריפה. צריך לדעת, א' כל, שהקרשים לא גזולים, צריך להיות בטוחים שהחוטים שמחברים את הקיינס עשויים מדבר שגדל מהקרקע כמו פשטן, שזה לא שזור, ודאי שצריך קשרות על הקיינס. לרפואת יורם בן שרה, לרפואת חיים דניאל בן ויקי, לרפואת החייל יהודה יצחק בן יצחק יהודה בן יריס. אבקש לשאול לגבי הקשרים שצריך לקשור איתם את הלולה ואת ההדסים והערבות ללולה. לא מסתדר לי לתלוש עלים מהלולה ולהכין מהם קשרים. אני נוהג לקחת קוישק או לפרק אותו ולהכין ממנו את הקשרים. האם אני נוהג בסדר? תודה לכבוד הרב. כן, לכתחילה אפשר לעשות כך ואפשר לעשות כך. העיקר לעשות אגד. אבל צריך לזכור כאן דבר שלצערנו נכשלים בו רבות. ומהו? לוקחים את הקוישק, שמים מצד ימין את ההדסים, מצד שמאל את הערבות, ואת הלולב באמצע והשדרה כלפינו, ושוכחים שצריך גם לקשור את הקוישקל. זאת אומרת, הקוישקל זה לא אגד. הקוישקל זה היחיטימסי שיהיה עשוי ממין הלולב, שהוא מחבר ומאגד את הכל. אבל זה, הוא נופל כלפי מטה. צריך לקחת עלה של הלולב, גם לאותו יהודי יקר ששואל כאן שמתקשה, תיקח עלה. תפתח אותו לשתיים. שים לב שכל הלב נפתח לשתיים, כשאתה פותח אותו אליך קצת לבן על האצבעות, אתה פותח את זה לשתיים, לוקח אחד, מסובב סביב הקוישקל, עושה קשר, ועליו עוד קשר, ובזה למעשה, זה עיקר האגד, הקשר על גבי קשר, ולא קשר של עניבה, קשר על גבי קשר, בזה חיברת את הכל. אני רואה שאנחנו צריכים להפסיק להפסקה קצרצרה, כבר לאחריה אנחנו נשוב אליכם, מאזינים רבים, שאלות מן ההודעות, אנחנו כבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם סוכה שנמצאת לתחת לסורגי חבית, האם היא קשרה? סורגי חבית הכוונה סורגים שבולטים כלפי חוץ, והסורגים הרי הם קרובים אחד לשני, ולכאורה מדין לבוד אנחנו צריכים לראות את כל הסכך שנמצא מעל הסורג, מתחת לסורג, כדין סכך פסול. להלכה אנחנו פוסקים כדעת הריטב"א, כך כותב מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שסכך שהוא נמצא מתחת לסורגים, הסכך כשר. ומדוע? לבוד זה דברים שעלולים להצטרף. כאן הסורג, כפי שכותב המנחת יצחק והרב פרנק במקרה קודש, הסורג, כל סורג מיועד להיות במקומו. כנ"ל מטלי כביסה. כל חבל של כביסה מיועד להיות במקומו, הם לא אמורים להיות מחוברים, הרווח הוא בכוונה והוא מכוון. ולכן אנחנו לא דנים בדבר דין לבוד, ואין צורך לבוא ולריב עם השכנים, מי יקדים הסוכה את הסורג, הסורג את הסוכה. במזגן זה נידון, מכיוון שהמזגן הוא יחידה שלמה. מה שאין כן בסורגים, אנחנו לא דנים בהם דין לבוד, אם כי היו שהחמירו. אבל ודאי שכל מי שרוצה להוציא מחברו, ידוע לתחתונה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב מבורך
ושנה מבורך. למעשה על התשובה הראשונה שלי, על השאלה הראשונה כבר עניתם עם החבלי כביסה.
בבקשה.
הרגע שמעתי תשובה. עכשיו יש לי שאלה נוספת. במזגן שנמצא מעל סוכה, מעל סכך של סוכה אחרת. עכשיו, כשהרוחב של המזגן הוא פחות משלושה צפחים, ומתחתיו זה נקרא מקום פסול?
מכיוון שזה רוחב של פחות משלוש צפחים, פוסק מרן המשנה ברורה, שמותר, מרן השולחן ערוך, שמותר לאכול מתחת למזגן. מכיוון שזה פחות משלושה טפחים. אם הרוחב של המזגן יהיה בין שלושה טפחים לארבעה טפחים, נכנסנו למחלוקת מרן המשנה ברורה והחזוניש, החזוניש מקל ומרן המשנה ברורה מחמיר. אם הרוחב של המזגן הוא ארבעה טפחים, שזה דבר חריג מאוד, זה מזגן מאוד מאוד גדול, במקרה שכזה אסור לאכול מתחת למזגן, כי זה נקרא מקום חשוב בפני עצמו, וזה מקום של פסול. זאת אומרת, גם דין דופן עקומה, צריך לזכור שהסוכה כשרה, אבל אסור לאכול מתחת למקום של הדופן העקומה. השואל שאל כאן שאלה של מתחת שלוש טפחים, מתחת לשלוש טפחים מותר לאכול גם מתחת למזגן.
זאת אומרת, בזה שזה, מאחורי זה יש את הסורג,
אין בזה לבוד, מדוע? מכיוון כמו שדיברנו לפני כן, שהסורג הרי הוא עומד מאחורי המזגן, הוא זה שמחבר את המזגן אל הקיר, יש לו רווח גדול, והרווח הזה לעולם לא עומד להצטרף, וכשם שדיברנו על סורג, הוא הדין בחבלי כביסה, והוא הדין בכל סורג מכל צורה שהיא, הבעיה היא המזגן עצמו. המזגן הוא פחות משלושה טפחים, אפשר לישון מתחתיו, אפשר לאכול מתחתיו, הוא נחשב חלק בלתי נפרד מן הסוכה. עד כדי כך שאמרנו לפני כן כבודו, במילה נוספת ברשותכם, שאם אדם יש לו צורך להוסיף כמה טפחים אל הסוכה, הוא יכול להיכנס אל המרפסת המקורה, מתחת לתקרה, לשים מחיצה, כפי שכותב דודי סקני הרב אלישיב האור לציון, והמחיצה הזאת היא מצרפת את כל ה-2.9 טפחים של הבנייה המקורה אל תוך הסוכה, ואפשר שם גם לישון ולשבת ולאכול לכתחילה.
יופי, תודה רבה.
ברוכים תהיו, שנה מבורכת, חתימה טובה, פתקה טובה. האם מותר לי לחמם במיקרוגל אוכל גם חלבי וגם בשרי לאחר שעבר 24 שעות? האם מותר לחמם אוכל פרווה ולשתות עם האוכל נס קפה? השאלה כאן לא כתובה בצורה טובה. החלק הראשון ודאי שאסור. אסור לכתחילה להתיר נותן טעם לפגם. כלי שהשתמשו בו למאכל חלבי, ועברו 24 שעות, וכעת בישלתי בו מאכל חלבי. בישלתי או אפיתי, מה דין המאכל? המאכל כשר, מדוע? כי הטעם שנמצא בתוך דופני הכלי הוא פגום. אבל לכתחילה הם יבואו לשאול אותנו האם מותר לעשות את זה, אסור. ואם הוא יעשה את זה אף על פי כן אסור את המאכל, ככה נפסק בסימן צדיק ט' יורה דעה. זה החלק הראשון של השאלה. החלק השני, אם מותר לחמם אוכל פרווה ולאכול איתו ביחד כוס קפה, נס קפה, זה מותר, מותר לכתחילה. אבל בתנאי שהמיקרו הזה הוא לא טרף, אם המיקרו הזה אחר 24 שעות השתמשו בו חלבי, אז המיקרו טרף. מדוע? כי בתוכו יש בליעה גם של חלב וגם של בשר, כנה לסיר. המאכל כשר, אבל את הסיר אנחנו צריכים להגעיל, כי מעורב בו בפנים גם חלב וגם בשר. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה, ערב מבורך, שנה מבורכת.
הלו.
שלום וברכה, ערב מבורך, בבקשה.
ערב מברך. רציתי לשאול שאלה.
בבקשה.
יש לי שתי תפנות, והדופן השלישי הוא טפח. הסוכה כשרה.
נכון? נכון, אבל צריך לדאוג... מחילה, כבודו. אנחנו כאן, אבל צריכים לעצור. מדוע? כי כבודו אמר שהסוכה כשרה. מדוע בעצם הסוכה כשרה כשיש שתי תפנות והשלישית טפח אחת? מכיוון לא צריך שהדופן השלישי יהיה דופן ממש של שבע טפחים, אבל צריך לדאוג שיהיה צורת הפתח. זאת אומרת, אתה צריך לקחת דופן של רוחב טפח פלוס סנטימטר, להעמיד את זה סמוך לאחד משתי התפנות, שזה עשוי כמו נאמר ריש, במרחק של אוויר פחות משלושה טפחים אל הדופן, ואז אנחנו אומרים למעשה שיש כאילו חיבור בגלל אבוד, ואז עושים צורת פתח, וזה שבעה טפחים, אז אנחנו מתירים.
נכון. עכשיו, יש לי בעיה אחת. אחת מהשני התפנות המלאות, זה דלת הזזה. האם מותר לי את זה להזיז בשבת, כי אני פוסל את הסוכה, ופותח, אז אני בסוגר, אני מכשיר את הסוכה,
אז קודם כל נשאל, האם הדלת הזזה הזו שכבודו פותח וסוגר, האם הדלת הזו היא ברוחב כזה שכשאתה פותח לא נשאר 58 סנטימטר בדופן?
לא. הוא מקום צר.
המקום הוא עוד צר. אז ככה, קודם כל, כשנתחיל אולי קצת אחורה, יש שאלות ותשובות חשובות שנקראים פקודת אלעזר. הוא פוסק שכשאתם משחכים את הסכך, אתם חייבים להקפיד שהדלתות יהיו סגורות. זו נקודה נכון. ראשונה. נקודה שנייה זה בן איש חי, יש לו שוט שנקרא רב פעלים. בחלק א' סימן למדלת, התשובה ענקית שהוא טוען שבכניסת החג צריך לדאוג שהדלתות יהיו סגורות כדי שלסוכה יהיה מעמד של סוכה. כעת.
לא, הסוכה שהקשרה זה אני יודע.
כן. שוב, אני חוזר...
בשבת השאלה שלי.
כן, אני חוזר אבל ואומר, אני אמרתי, אנחנו חוזרים אחורה. כשכבודו מסחר שהדלתות יהיו סגורות, בכניסת החג שהדלתות יהיו סגורות, ואז מותר לכבודו לפתוח ולסגור. אבל כשאתה פותח למעשה הסוכה פסולה וצריך להפסיק לאכול, וכשאתה סוגר, הסוכה כשרה, וזה לא נחשב תעשה ולא מנעשוי, מדוע ישאל כבודו? מכיוון שזה נחשב כמו גג שנפתח ונסגר, שאומר מרן הרמ"א בסימן תפרש למדי, שכל דבר שהוא צדדי לא נחשב לתעשה ולא מנעשוי. אז נכון.
כן, אבל בגג, זה בצורך, בוא נניח, גשם או חום.
וכאן זה לצורך, כבודו, כאן זה לצורך להיכנס ולצאת, היינו אח. זה לא נחשב שבנית או סתרת, כי זה דלת שבנויה לבנייה וסתירה, כשם שהגג פתוח לבנייה וסתירה, וזה לא נחשב תעשה ולא מנסוי, זה לא שונה מן גג. אבל כדי שלסוכה יהיה דין של סוכה בכניסת החג, ודין של סוכה כשאתה משחך, אתה צריך לדאוג שהדלת תהיה סגורה. אגב, אני רוצה לשאול, זה סוכה סופר קטנה. זאת אומרת, זה סוכה שנעשית ביחיטימצי מאוד מאוד מעניינת, שכשפותחים את הדלת, אין אפילו 58 סנטימטר. זו שאלה מעניינת, אבל שוב, להלכה, אין שום בעיה לפתוח ולסגור. כשפתחנו, הסוכה פסולה, כשסגרנו, הסוכה כשרה. כשפתחנו, אנחנו נקפיד לא לאכול כזית, למעשה כביצה, כי הרי פחות מכביצה מותר לאכול מחוץ לסוכה, או לקבוע על סעודת בשר ודגים, דעת המאירי בסוכה למדי, אנחנו רגע אחד נפסיק, ואז נסגור ונמשיך הלאה את הסעודה. הגברת נכנסת עם התבשילים, אנחנו רגע עוצרים, סוגרת את הדלת, ואנחנו ממשיכים הלאה בסעודת החג.
תודה רבה לך.
תודה לכם, שנה טובה, חג שמח, וכתיבה טובה, וחתימה טובה, ופתקה טובה. ערב מבורך למאזין נוסף. אנחנו מסמנים לי פה, עם כל הכבוד, זה רגע אחד של הפסקה, אז אנחנו רגע אחד יוצאים להפסקה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. כשיש אוויר בסוכה, איך לנהוג, בין המחצלות, איך לנהוג? בקצרה, כשיש אוויר פחות מג' טפחים, מותר לישון אפילו מתחת לאוויר. זה שולחן ערוך בתרלב. אבל לפעמים האוויר חוצה את כל הסוכה. עד צריך להיזהר לא לישון מתחת לאוויר. נקודה מאוד חשובה לידיעה למאזינים, לפעמים הסכך לא מגיע לדפנות. לפעמים הוא נשמט, אם יש רווח של ג' טפחים, אין קשר בין הסכך לדפנות ואין כאן דופן. צריך מאוד להיזהר בזה, לפעמים פשוט הסוכה פסולה. שאלה, הייתי קורא לה מעניינת. אני נוסע לחוץ לארץ, לעיר גדולה, שאין בה סוכה בנמצא. האם ניתן להכין סנדוויצ'ים מלחמניות מזונות בשיעור שפחות מ4 כביצה ולאכול מחוץ לסוכה? מעיקר הדין מותר לאכול שיעור של מזונות פחות משיעור קביעת סעודה. זה עיקר הדין, ככה נפסק להלכה, שכשרוצים לאכול תפשיל של אחד מ5 מינים, או פת הבאה מכיסנים, אז אם אוכלים יותר מבקביצה, חייבים בסוכה, אבל רק אם קובעים סעודה, מחויבים בסוכה. אבל לעניות דעתי, לנסוע מראש לעיר שאין בה סוכה, ולהיפטר ממצוות סוכה כל כך חשובה, ולמצוא את היחידים שלא קובעים סעודה, וכל הזמן לאכול פחות משיעור 4 כביצה, זה דבר שהוא זר, ודבר שהוא רחוק, ולא ראוי לנהוג כך. נכון שמעיקר הדין אפשר כך לנהוג, אני רק רוצה להוסיף את דברי מרן החתם סופר והגר"א, שטוענים ששיעור קביעת סעודה משתנה בין אדם לאדם. אז יכול להיות שאולי את השואל פחות מ-4 ביצים, 3 ביצים, זו מחלוקת גדולה, כמה לשער, 172, 230 גרם, אותך אולי זה לא מסביע, אבל אולי את רעייתך זה כן מסביע, אולי את הבחור הצעיר, את הבת הצעירה זה כן מסביע, ואז הם כן אוכלים מחוץ לסוכה. אני יודעתי, הדבר הזה הוא דבר שהוא מאוד מאוד בשעת הדחק. האם מותר בשבת לשטוף בקבוק של תינוק עם מברשת המיוחדת לתינוק, מותר לכתחילה, והכלל שינחה אותנו בהלכות סוחט. כל דבר שכשאנחנו שופכים עליו נוזל, הוא יוצא כולו החוצה, מכיוון שהמברשת, המברשת שיניים, המברשת של הבקבוק, אותו סקוט שמיוחד לשבת, הוא כל כך מחורר שכל המים יוצאים החוצה, לא עוברים על כך באיסור סוחט. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה.
שאלה בקשר לסוכה, אני אעשה לתאר. יש לי סוכה מתחת לשני מרפסות. אני לא רוצה לשים את הסכך על הסוכה והצמאה על הצפנות, אלא לשים בין שני המרפסות. אבל בין הצפנות למרפסות יש מרווח של סביבות מטר. השאלה אם יש איזה דין של גוד אחית או משהו כזה?
זה גדול מדי ורחב מדי בשביל גוד אחית. זאת אומרת, לפי מה שאני מבין את השאלה, יש כאן שתי מרפסות ששניהם שייכים לכבודו, וכבודו רוצה לשים את הסכך בין שני המרפסות, ולומר מצד גוד אחית שהתפינות ירדו כלפי מטה, וזה ייחשב לדופן. אבל בשביל כך צריך ש... הבנו נכון את השאלה? זה יחידים זה מעניינת.
מרפסת למטה, מתחת שני המרפסות.
וכבודו איפה רוצה לשים
את הסכך?
המרפסות,
אני רוצה להשאיר את הסוכה של למטה בגוד אסיק של הצפנות שלי בעצמם עד לסכך שאני שם בין שני המרפסות של השכנים מלמעלה.
אם זה כמו שהבנתי כעת, אז לכאורה כן, לכאורה זה רעיון מצוין כדי להכשיר על ידי זה את הסוכה, אבל כבודו צריך לכאורה לשאול רשות את השכנים, מכיוון שכבודו משתמש.
יש רשות.
אם יש רשות, זאת אומרת שזה סוכה שהיא למעשה שייך, יש לך רשות שימוש, אז מותר, מותר, הרעיון הוא רעיון מצוין, כן? ככה כבודו יכול לצאת ידי חוב הצוקה ביחיד
עם צוקה. יש לזה מטר וחצי.
נכון, אבל, כן. נכון.
אם הדופי שלי יש מטר וחצי, זה עולה.
נכון, 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 זה הדין של הברייתא, כן? זו שאלה מעניינת. ברוכים תהיו.
אפילו בעצם יש הרבה אוויר.
נכון, נכון, נכון. זה דין של גוד אחית וגוד אסיק, נכון. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו, שתהיה שנה טובה, וגמר חתימה טובה, פתקה טובה. שאלה נוספת שנשאלת, טוב, האם מותר לשחך בזכוכית? אסור לשחך בזכוכית, היא עשויה מן החול וחול לא גידולי קרקע, אבל מי משחך בזכוכית? שאלה שלו למייסה, מה עם השיעורים של טפח ומה בסנטימטרים? אנחנו כבר שומעים את המנגינה כאן שברקע, שאלה חשובה. אנחנו נאמר 58 סנטימטר על 58 סנטימטר, זה שיעור של סוכה לפי דרב חיים נוי. התוכנית הגיעה לסיומה, תוכנית בת שעתיים, מכילה מכל המאזינים שלו, הצלחנו להעלות את חלקם, חלק מן השאלות שלו הצלחנו להתייחס, התודה והברכה, מוטי קומפר, קופפר ודוד קליגר, ואל כל המסעים במלאכה, שנה טובה, תיטיב עלינו החתימה, פתקה טובה, שנזכה שכל תפילותינו יתקבלו לפניך לרחמים ולרצון, ונגיע לחג השמחה לאחר שאישרנו את הלב בראש השנה ויום כיפור, לישרי לב שמחה. שנה טובה ובשורות טובות.